Chodesh Tov Lekulam, Be'erev Tov Lekulam. A good evening, everyone, and a good Chodesh. I'm looking around the room, and I see that everyone so far understands English. So we'll start in English, but if that changes as we speak, then we'll, of course, go to the language of the land, to Hebrew. First and foremost, I want to thank you all for coming. This is not an evening of eulogies, because it's Rosh Chodesh, and Rosh Chodesh Adar, for that matter. It's really an evening of memories, to be precise. Namely, we're going to try as much as possible to portray to you the memories that we have after going through these 30 days of mourning for my father, known as Harry or Tzvi Grunstein or Reni Kaparat Mishkavo, that unfortunately left us 30 days ago. And the family in general, not to mention friends and community members, have gone through a process of living in a world that we knew, which is a world that had him in it, versus a world we live in now, which is a world without him. And therefore, I just want to very briefly go through not a biography of his life, but I would say an emotional and intellectual biography of the four bedrocks, or the four legs of the chair, that I believe my father's outlook stood on, based on the biography that he went through during his 64 years of his life. Number one, he never believed that him being an American was on purpose. Namely, he happened to be born in America. In other words, his parents were Holocaust survivors, and they got a visa to America, and because of that, he ultimately ended up in America. He never really connected to the fact that he was American. Yes, he went into the passport line that said USA passports here, but other than that, it never really spoke to him that he's an American. And this manifested itself in a few ways. Number one, when we left America in 1988, and we left the house that he basically bought in 1978 with his two hands fixed and made it into a livable home, sold obviously for much more than it was bought. He left the house, and I remember vividly him saying, this was all in order to get to Israel. And that's the way he left his house in America, that literally he spent every Sunday fixing, every single day off mowing the lawn, in the summer tending to the garden, obviously fixing everything that needed to be fixed in the house. He literally left the house and said, this was just the bottom basis in order to get to Israel. Number two, even though we lived in America, and I lived there till I was 11 years old, I don't remember us celebrating the July 4th. I don't remember us celebrating Memorial Day weekend. I don't remember us ever watching the Super Bowl or doing anything too American, for that matter. We never put an American flag outside the door. And this is a contradistinction to celebrating, of course, Yom HaAtzma'ut in Israel, which, as I said in his Levaya, my father celebrated lock, stock, and barrel. Not only shaving, which was the only day he shaved during Sfira, but obviously celebrating it in all its glamour and all its joy during that day. And number three, I have to be honest with you, that when he decided to live in Israel, he really felt what Rav Soloveitchik writes about, sending and changing what we call a goral into a ye'ud. A goral is the destiny that you can't control. A ye'ud is a destiny you can control. When my mother, Yibadel Chayim Arukim, and my father decided to move to Israel, they literally felt for the first time, and I think he felt for the first time, that he's taking his life into his own hands, and he's making his own decision, and he's beginning to live, not b'mikre, in America, but rather on purpose in Israel. So first and foremost, the bedrock that I believe the four legs of the chair stood on is that he was in America by chance. תרשו לי עכשיו לעבור לעברית, כי יש ציבור שנכנס שלא מבין אנגלית. דבר שני, אבא שלי הניח כהנחת יסוד לדעתי שהוא שונה. He's different. הוא שונה בגלל שהוא נולד לבית של שומרי שבת. ובית של שומרי שבת בניו יורק בשנות ה-50 וה-60 היה נדיר. זה לא היה דבר שכולם עשו. היה להורים שלו חנות שסגרה בשבת, נפתחה ביום ראשון כאשר זה היה אסור. There were blue laws then in New York. ובעצם חטפו כנס מדי יום ראשון. עכשיו זה לא נורמלי שמשפחה כל שבוע חוטפת כנס. אתה חוטף כנס על אווירה, על מהירות או מה שלא יהיה, מדי פעם לפעם. אבל לא בכל שבוע ושבוע. ההורים שלו חטפו כנס מדי שבוע ושבוע, כי הם היו שומרי שבת. הדבר השני שבא לדעתי הוא רגיש שונה, זה שהוא נולד לתוך בית ב-1954, לבית של שתי ניצולי שואה. עם כל הזוועות של השואה עליהם, ועם כל ההסתעפויות של השואה, שבאו לידי ביטוי בבית שהוא גדל. בראש ובראשונה, ההורים שלו לא גרו בבית, הם גרו במרתף. אני יודע שזה נשמע משוגע, אבל היה להם בית פרטי, they had a private home and they lived in the basement. הם לא גרו למעלה, כי הנאצים יכולים לבוא ולא ימצאו אותנו במרתף. דבר שני, כמובן, איפה שמים את המשכורת? לא בבנק, לא בפקם, לא במניות, אלא שמו את המשכורת, כמו כל ניצולי שואה, מתחת לבלטות, כי שם זה בטוח, ואם הנאצים באים מחר, אז אפשר לרוץ במהירות ולעוף מהבית. מעבר לכך, הוא ראה את אבא שלו, הסבא שלי, אוכל ארוחת ערב למשך 5 דקות, אולי 6 דקות, גג. כי במחנות ריכוז ככה אכלו במהירות וככה הוא אכל. כלומר, ארוחות שבת היו די מהירות בבית גם כן. ואין ספק שבגלל שההורים שלו היו ניצולי שואה, קרו דברים מאוד מוזרים בעינינו בבית, כמו זה ששלחו אותו לבית ספר כשהוא היה חולה, כי מסוכן להיות בבית לבד, ולא אוכל ארוחת בוקר שצריך ללכת לעבודה. ובלילה של החתונה של אח שלו שהספיד אותו בלוויה, ההורים שלו עבדו בחנות שהיה בבעלותם עד 7 בערב, כי אז סוגרים את החנות, והגיעו לחתונה מאוחר כי כל דולר חשוב. אז העובדה שהוא גדל בבית כזה והוא היה שומר שבת בניו יורק בשנות ה-50 וה-60 נתן לו את התחושה שאני שונה. שלא נדבר על כך שהרחובות של ניו יורק בשנות ה-50 וה-60 ואפילו ה-70 לא היו בטוחות ביותר בעולם. They weren't exactly safe. הילדות שלו הייתה מלאה בגניבות, במכות ובסכינים נגדו, ונגד כל היהודים שגרו שם, ונגד כל מי שהיה סך הכל אדם, תסלחו לי, לבן, ונראה כמו אדם עשיר. והילדות שלו עברה עליו בצורה כזאת, שהוא שונה והוא יהודי, על כן הוא חוטף מכות בדרך לבית ספר. הוא יהודי והוא שונה, ועל כן גונבים ממנו. והדבר האחרון במסגרת זו היה העובדה שהוא הלך לבית ספר יהודי. הוא התחיל בבית ספר יסודי, עבר לבית ספר תיכון, וכידוע לכם, אם לומדים לימודי קודש ולימודי חול, אז זה כפול זמן. דהיינו, הוא למד יום לימודים ארוך משחר ילדותו. אז בראש ובראשונה הוא אף פעם לא ראה את עצמו כאמריקאי בכוונה, זה היה במקרה, ודבר שני, הוא תמיד הרגיש שונה. ולכן הוא לא השתלב, הוא לא השתלב כל כך בקלות במסגרת אנשים. מי שראה אותו ומי שראה אותו כפילו כאן בקהילה, ראה אדם שרדו שהוא שונה. נכון, הוא יושב בבית הכנסת, אבל הוא יושב מאחורה. נכון שהוא אומר שבת שלום כמו כולם, אבל הוא די בורח אחרי התפילה, הוא לא נשאר כדי להתקבץ ולדבר ולרחל ולפתור את כל בעיות העולם, כפי שאנחנו נוהגים לעשות בין מוסף לבין ארוחת שבת. הוא לא היה מאלו. כי הוא באמת הרגיש שהוא שונה. הדבר השלישי, מעבר לכך שהוא הרגיש שאמריקה זה במקרה ושהוא שונה, היה העובדה שהייתה לו אהבת תורה ויראת שמיים. דבר שלא קל להשיג ודבר שלדעתי הוא השיג. ואני יודע שאני הולך להגיד עכשיו דבר שבמסגרת הבחירות הקרובות בישראל הוא לא באופנה, ואני לא לוקח צד ולא שאני מסכים, אבל אני אומר בשם אבי, הרני כפרת משכבו, שאהבת התורה שלו ויראת השמיים שלו הגיעו מאדם אחד. הרב מאיר כהנה, השם יקום דמו. במקרה, הרב מאיר כהנה היה רב הצעירים שלו בקהילה. He was his youth director. מאיר כהנה happened to be his youth director. ממאיר כהנה הוא ראה בפעם הראשונה שאפשר להעביר שיעור תורה וזה מעניין. You can actually give a shiur and it's actually interesting. And it's on a Torah topic. ממנו הוא ראה איך להתלהב בשמחת תורה ואיך להתלהב ממצוות. ואני חושב שהדמות שלו, דמות דיוקנו אז בשנות ה-60, זה לפני המפלגה שהוא הקים בישראל ולפני כל מה שקרה אחר כך, אבל הדמות הזאת של אדם שמתלהב ממצוות ומתלהב מלימוד תורה, הייתה הדמות שהייתה חקוקה אצלו בצורה בלתי רגילה באורך חייו. לכן הוא התמיד להגיע למניין מדי בוקר עד שהוא חלה, לכן כל מי שראה אותו בבית יודע, או שהוא תיקן משהו, או שהוא ראה טלוויזיה, או שהיה לו ספר. והספר ביד, ולא משנה מה הוא היה, הוא היה ספר תורני. הוא לא קורא הרבה ספרים מעבר לספרים תורניים. אהבת התורה ויראת השמיים שלו הגיעו ממאיר כהנה, וכפי שאמרתי, בלוויה, היה קשה לנו לראות מצב שבסוף חייו הדבר הזה ירד. פתאום הוא הפסיק ללמוד כמו שהוא למד, פתאום הוא הפסיק להגיע למניין, התפילות שלו היו מאוד מהירות. בניגוד למצב שאני זוכר בילדותי, ועדיין חקוקה בזיכרוני, איך הוא אמר וידוי ביום הכיפורים. כאשר כולם מסביבו, שהייתי ילד, דיברו, או שכן, עשו ככה, אבל לא באמת אמרו את המילים, והוא אמר מילה במילה, אות באות, את מה שכתוב במחזור. ואני זוכר את ההתלהבות שלו בליל הסדר, את ההתלהבות של הקידוש הראשון בסוכה, בליל הראשון של סוכות. והיה קשה לנו לראות שזה פג לקראת סוף חייו, אבל במסגרת 60 מתוך 64 שנים של חייו, היה לו אהבת תורה ויראת שמיים, שכפי שהוא אמר בעצמו, הוא השיג מהרב מאיר כהנה. ודבר האחרון, מעבר לכך שהוא הרגיש שאמריקה זה במקרה ואני בישראל בכוונה, ומעבר לכך שהוא הרגיש שונה, that he was different, ומעבר לאהבת תורה ויראת שמיים שלו, היה לו עוד דבר, וזה ישרות ויצירתיות. He was honest and he was very creative. עכשיו בדרך כלל שני הדברים האלו לא באו יחדיו. אבל כפי שאמרתי במסגרת השיבה, הייתה לי תחושה, למרות שלא בדקתי, את סוג הדם של אבא שלי, הרני כפרת משכבו, לדעתי בדם שלו, באורחים שלו, בברידים שלו, זרמם הדם של אבא שלו, זיכרונו לברכה. משה יונתן, שמוישי אחי נקרא על שמו, הוא נולד בשנת האבילות עליו, ואבא שלו היה אדם שמצד אחד היה ישר והגון ומצד שני היה יצירתי ביותר. עכשיו זה אומר שכפי שאמרתי בלוויה, אבא שלי לא היה מאלו שמצא דרכים יצירתיות כדי לעבוד על מס הכנסה, הוא לא מצא דרכים יצירתיות כדי לא לשלם מס, הוא היה הראשון ששילם, הראשון ששילם מיסי חבר, וכך הוא ניהל את חייו. אבל מצד שני, היה לו יצירתיות בלתי רגילה. הייתה לו ראש יצירתי כדי לראות טלוויזיה, ואיכשהו אחרי יומיים להבין איך זה עובד ואיך אפשר לתקן את זה אם זה לא עובד. He would look at a computer when it first came out, and this is a new thing that he didn't grow up with, and within 2-3 days, he hopped what Windows is, and not only what Windows is, how do you reformat a computer if it goes belly? And finally, he finally understood how you can take a computer and use it for other things, such as downloading movies and transferring old VHSs to DVDs. היה לו את הכושר יצירתיות הזאת להסתכל על משהו, להתמיד ולהבין איך זה עובד. וממילא הרבה מאוד מהציבור שיושב פה, היו אלו שהיו, ברוך השם, אלו שקיבלו את ההטבה של ידי הזהב שהיו לו. אם זה בבניית ארונות, אם זה בתיקון דברים בבית, במסגרת השיבה שמענו סיפורים רבים שידענו וסיפורים רבים שלא ידענו. ידענו שהוא תיקן המון, ידענו שהוא בנה המון, לא ידענו שהוא קרא תוכניות בנייה לשכנים, ורק אחר כך השכנים הלכו ובנו את מה שהם בנו. לא ידענו שהיה לו את הכושר הזה גם לתקן מחשבים של אנשים אחרים. וממילא היה מעניין שהוא ידע לשלב בין יצירתיות לישרות. He was able to combine between honesty and absolute creativity. אז אלו ארבע הרגליים שלדעתי אבא שלי חווה כילד עד להיותו מבוגר. בראש ובראשונה הוא ראה את מגוריו בארץ ישראל בכוונה ואת היותו אמריקאי מקרי. דבר שני, הוא ראה את עצמו שונה. הוא ראה את עצמו שונה בגלל הבית שהוא גדל פה ובגלל הילדות שלו. דבר שלישי, הייתה לו אהבת תורה ויראת שמיים בלתי רגילה, ודבר רביעי, הייתה לו ישרות ויצירתיות. ועם ארבע הרגליים האלו, ב-1988, ההורים שלי כמשוגעים, אבל ממש נראו כמשוגעים, עשו דבר משוגע ועלו לישראל. In 1988, my mother sitting here, and she can attest to every word I'm saying, the entire community and family and rabbis and mentors all said, you're making aliyah, you are crazy. אתם מוכרים את הבית שלכם כדי לעלות לישראל, אתם משוגעים, אולי תרצו לחזור. והייתי אומר שמהרגע הזה והלאה, עם ארבע היסודות שעכשיו אמרתי, אבא שלי הגיע לישראל, ובאמת ב-30 יום האחרונות ניסיתי לחשוב למה. כי המשפחה נשארה בחול, היה לו עבודה טובה בחול סך הכל. אתם יודעים שעולים ארצה עד כמה שמנסים ועד כמה שעושים, עדיין העברית לא תהיה עברית תקינה. אני בארץ מ-1988, מגיל 11, אני עדיין עושה טעויות בין זכר לנקבה, ישר והפוך. וזה קורה לכל עולה. Everybody here knows, many of you are olim, as much as you try, you're never going to learn Hebrew properly like an Israeli. And I've tried. My father sat for 3 years before making Aliyah with a newspaper, and every Shabbos, instead of reading Shtayim Mikra ve'echar Targum on the Chumash, which he did, he sat with an Israeli newspaper, Yediot Achronot, which he called Idiots, and a dictionary, two-volume dictionary, and it took him at the beginning about the whole Shabbos to get through the first page, and eventually he got to the second page and the third page. And he prepared himself for Aliyah in order to come to this country and not to say, I'm one of those Americans that don't know Hebrew. And despite it all, everyone knew, הוא אמריקאי, לא משנה עד כמה שהוא ניסה. הוא עבד פה בארץ כמנהל בית חולים, ידע לכתוב מכתבים רשמיים בעברית, אבל, תכלס, עד כמה שהוא ניסה, לא היה סיבה טובה שהוא הגיע לישראל. וניסיתי לחשוב על מארצות הברית עד אפרת, למה הוא בכל זאת הגיע לישראל? מה גרם לו לכך שהוא הלך נגד היצה של כולם והגיע ארצה? ולדעתי היו שלוש אירועים מכוננים בחייו שהביאו אותו לארץ. בראש ובראשונה, 1971. ב-1971, בדרכים שאנחנו לא יודעים, כאשר אח שלו ואחותו לא הצליחו, הוא הצליח לשכנע את אמא שלו, המתנגדת הגדולה, שהוא יגיע לישראל לחצי שנה. עכשיו, זה היה לפני השנה בארץ, המקובל היום. חצי שנה זה אומר שאתה גומר את כיתה י"ב. את כיתה י"ב, סליחה. בדיוק, נגיד לסביבות ינואר, ואתה מגיע ארצה לחצי השנה שנשארה. הוא הגיע ארצה ב-1971 וחווה את הארץ דאז. הארץ דאז, כידוע לכם, הייתה די פרימיטיבית אחרי מלחמת ששת הימים. אמנם היה אפוריה באוויר, אבל תכלס, פרימיטיבי יחסית לארצות הברית. אבל אבא שלי ראה בארץ את מה ש... אמרו לו לעומת מה שיש. דהיינו, everything they told him about Israel turned out to be the opposite. אמרו לו שבישראל לא גרים בבתים, גרים באוהלים. הוא הגיע ארצה לתל אביב, ראה רמזורים. אמרו לו שבארץ אין מקררים ואין מזגנים, המזגנים לא היה, אין מקררים ואין מכונות כביסה, והוא סיפר על כך שהוא הגיע ארצה בלי מעיל, מכיוון שאמרו לו שבארץ תמיד חם. אז תארו לעצמכם ילד, כיתה י"ב, כמעט בן 18, מגיע ארצה לירושלים בחודש ינואר. אז הדבר הראשון שהוא עשה, זה ביום שישי שאין לימודים בישיבה שבה הוא למד, הלך לקנות מעיל במשביר לצרכן, זיכרונו לברכה. זוכרים את המשביר לצרכן? מי שלא זוכר, תארו לעצמכם רחוב מלך ג'ורג', תארו לעצמכם שבאמצע זה המקום שאנחנו הולכים אליו. הוא הלך למשביר, והוא לא האמין שבישראל א' יש חנויות, ב' שבחנויות יש בגדים, וג' שמשלמים ביציאה, דהיינו שיש שם קופה. כל מה שסיפרו לו על ישראל, הוא הגיע ארצה וראה הפוך, שהארץ הזאת נכון פרימיטיבית, אבל מתפתחת. האירוע השני שהשפיע עליו היה לא 1971, אלא 1973, מלחמת יום הכיפורים, שהוא חווה בארצות הברית. והוא אמר לי כמה פעמים שבסוכות של אותו שנה רב הקהילה שלו קם ואמר שזה עת צרה ליעקב, וחיילים נלחמים בסיני וברמת הגולן ונהרגים כל יום וכולי וכולי וכולי, ולקהילה לא היה אכפת בגרוש. מילים שלו, אמרו תודה רבה, חג שמח, והמשיכו את החג כאילו שום דבר לא קרה. אומנם לא ידעו אז, בימים הראשונים של סוכות, את גודל הטרגדיה במרכאות של כמה חיילים, אלפי חיילים, נהרגו במלחמת יום הכיפורים, אבל הוא ראה את חוסר האמפתיה והסימפתיה והאכפתיות של מה שקורה בארץ, וזה השפיע עליו לדעתי עמוקות. והדבר השלישי, מעבר לשנה שלו בארץ במלחמת יום הכיפורים, לדעתי הייתה הישרות שלו. פשוט הוא היה אדם ישר ולא יכל לסבול שמדי שבת מדברים על ארץ ישראל, ומדי יום טוב מדברים על ארץ ישראל, בבית כנסת, בדרשות, בשיעורים, אבל באיזשהו אופן מצדיקים שאנחנו גרים בחוץ לארץ. ואבא שלי היה ישר והגון, ולא יכל להצדיק את זה. הוא לא יכל להמשיך להצדיק שאני חושב שארץ ישראל הוא חשוב, וערך בלתי רגיל, ומה שקרה בהייר, תשח"ח, היה אירוע מכונן, ואני כאן. אני בארצות הברית. ולכן הוריי החליטו לעשות דבר משוגע. לדעתי, בגלל שלושת הדברים האלו, 1971, 1973, והישרות שלו. ופשוט אמרו, אנחנו נגור בדרך ישרה. יהודי אמור לגור בארץ ישראל, שמה נגור. ואבא שלי התחרט בסוף ימיו על כל מיני דברים, אבל השני דברים הוא לא התחרט מעולם. הוא לא התחרט על עלייה ארצה, למרות שהעלייה הראשונה ארצה הייתה על השכונה הלא נכונה, והוא לא התחרט על המעבר לאפרת. אלו שני דברים שהוא לא התחרט עליהם מעולם. ואכן, אין ספק שכאשר עלו ארצה, כל בעיה אפשרית יכלה בקלות להחזיר את ההורים שלי חזרה לארצות הברית. דברים רבים השתבשו בדרך. הרבה דברים שאני לא יכול לפרט כרגע מפאת קוצר הזמן, אבל אני כבר מבטיח לכם, they had every excuse to say we made a mistake, let's go back. ותאמינו לי, היו מקבלים אותם בזרועות פתוחות, אחרי שאמרו, אמרנו לכם, היו מקבלים אותם בזרועות פתוחות, גם במקום העבודה, גם בקהילה, גם בכל מקום. אבל הם לא עשו את זה. והם נשארו בארץ, ואבא שלי מעולם לא התחרט על כך. אז זה היה הביוגרפיה, הייתי אומר, האינטלקטואלית והרגשית של אבא שלי, שהייתה בנויה על כך שהוא בישראל בכוונה ובארצות הברית במקרה, שהוא שונה במהותו מאנשים אחרים, שיש לו אהבת תורה ויראת שמיים, ואכן יש לו ישרות ויצירתיות. והערב רצינו באמת לבקש מאנשים שחוו אותו פה באפרת, לספר קצת על הקשר שלהם, על פי ארבע היסודות האלו שאמרתי. הדובר הראשון שרציתי להזמין זה מר אלי מזרחי. מי שזוכר, מר אלי מזרחי היה ראש המועצה שלנו, לפני כן ראש מועצה הדתית של אפרת, אבל עבור המשפחה שלנו הוא היה שכן וידיד. לאבא שלי לא היו חברים ברמה כזאת שיצא לקפה עם חברים, אבל היה לו מכרים וידידים. ואלי מזרחי היה ידיד אמת של אבא שלי, מכיוון שלדעתי הוא מצא בך, אלי, את הקנות והישרות שהיה לו. הוא שמח עליך ב-100% וגם בסוף ימיו, שלא היה לו הרבה כוח, הוא אמר לי, תן את המתנות לאביונים לאדם אחד, לאלי מזרחי. על אלי הוא שמח, אלי מזרחי בסופו של דבר הכניס אותו לנהל את מרכז יד ביד, ואני מודה ומתוודה. ליל הסדר הוא, כידוע לכם בארץ, לילה אחד. אין לך עוד לילה כמו בחוץ לארץ לתקן את מה שלא עשית נכון בלילה הראשון. אז זה לילה אחד, זה כמו לירייה מתותח לעומת טנק, יש לך הזדמנות אחת לעשות את זה נכון. וההורים שלי לא בדיוק קיבלו הזמנות לליל הסדר בקלות. היו שני אנשים שאני זוכר בילדותי שקיבלנו מהם הזמנה ונעננו להזמנה לליל הסדר. אחד היה הרב, הרם של אבא שלי בישיבה תיכונית שבמקרה גר בבניין שלנו בהרנוב שהוא כבר בעולם האמת, והשני היה ליל סדר שחווינו אצל משפחת מזרחי שעד היום, אלי, אנחנו מדברים עליו. אלו שתי לילות הסדר שלא היינו בבית כמשפחה, ולכן בכבוד גדול רצינו להזמין את אלי להגיד כמה מילים.
וואו, אחרי יהושע זה מאוד קשה לדבר. אתה צודק במאת האחוזים. אני לא הרגשתי כידיד לאבא, אלא באמת כחבר. אז לא יודע אם באנגלית יש את המושג הזה ידיד, אבל בעברית ידיד זה פחות מחבר. אנחנו היינו באמת חברים ולא ידידים. ישוע ביקש ממני להגיד כמה דברים לזכרו של צבי, ואני אשתדל מאוד לעשות את זה בקצרה. אני מתאר שיש עוד כמה אנשים שרצו מאוד לדבר. לי יש פה זכות לעמוד פה ולדבר לפניכם על אדם יקר מאוד. לדבר על צבי בלשון עבר זה לא הגיוני. רק מחצית מהחיים והוא כבר עזב אותנו. כך באופן כל כך פתאומי. אני אשתדל לקצר, למרות שיש באמת הרבה מה לספר על צבי, אבל הזמן קצר. מעניין שלא תיאמנו בינינו שום דבר, אבל הדברים שאמרת, הדברים העיקריים, הם כתובים אצלי. סימן שזה באמת, באמת נכון. כמה תכונות שאני הכרתי מקרוב אצל צבי. ענוותן, מצניע לכת, הולך בצידי הכביש, יושב בסוף בשורה האחרונה של הבית כנסת, כדי לא להתבלט ולא להתפרסם, אלא בשקט ובמנוחה, כך היה דרכו. אוהב תורה היה צבי. אתה דיברת על אוהב תורה. אוהב תורה. לכאורה, מה המשמעות של התכונה הזאת? מה זה אוהב תורה? אומרים המפרשים כבמידה מסוימת גדול וחשוב, האוהב תורה פי כמה מלומד תורה. יש אדם שלומד תורה, הוא לומד תורה בשביל לדעת, הוא לומד תורה כי זה מצווה, אבל להגיע לרמה לאהוב תורה, זו רמה הרבה 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 יותר גדולה מללמוד תורה. וצבי היה אוהב תורה. בכל הזדמנות שהייתה לו, הוא היה בא לכולל של אוהל שמעון באסתר, אני ראיתי אותו בבית לא פעם, לא פעמיים, לא 20 פעם, שהייתי נכנס עם ספר ביד, ותמיד ספר קודש. האהבת תורה שלו היא נבעה מהלב, והקדוש ברוך הוא לי בבית. הקדוש ברוך הוא אוהב את הלב של עם ישראל. לימוד תורה לא תמיד מביא ליראת שמיים, ואילו אהבת תורה כן. אהבת תורה היא תורה לשמה, שאין בה מקום לפניות צדדיות. תורת חיים האמיתית היא תורה שלומדים אותה באהבה. ומי שלומד אהבה, מי שלומד תורה באהבה, סופו שמגיע לחסד, לאהבת החסד. בתכונה זו, אהבת החסד, הצטיין צבי כתוצאה מהאהבה של התורה. צבי זיכרונו לברכה וציפי תיבדל לחיים טובים וארוכים, הם בעלי צדקה וחסד. מושג הצדקה רחב מאוד הוא, ויש בו מדרגות שונות. ישנם בעלי צדקה שאם יש להם, נותנים, ואם אין להם, אינם נותנים. ישנם בעלי צדקה מוכנים לעטות שכם בכל פעולה שפונים אליהם. מבצע של עלי, מבצע של משהו אחר, מוכנים להשתתף. אבל לנקוט יוזמה בעצמם אינם מסוגלים. לא כך היה צבי. הוא היה בעל צדקה בכל עת וזמן. רודף צדקה וחסד, במלוא מובן המילה. ממש מחפש הזדמנויות כדי לתרום את תרומתו. מעלת צדקה הגבוהה ביותר היא לתת צדקה, שאתה נותן את הצדקה ואתה לא יודע למי נתת, ומקבל הצדקה לא יודע ממי הוא קיבל. זו המעלה של הצדקה הכי גבוהה שיש. וצבי, יחד עם ציפי שתיבדל לחיים טובים וארוכים, הם היו במעלת צדקה הזאת. אני רק רוצה לתת כמה דוגמאות קטנות, באמת קטנות, שבזכות זה שאנשים כמו נדבנים, כמו צבי, הקדוש ברוך הוא עזר לי תמיד לעזור לנזקקים בכל צרכיהם. הדוגמאות הקטנות שאני יכול להביא, פעם באתי וזה הורה בא אליי ואומר, אין תפילין לבן שלי, והבן שלי עושה בר מצווה בעוד כמה ימים. מה אני עושה? ואין לי כסף. מה עושים? הולכים לעשות כסף. הראשון שהלכתי אליו זה לצבי. ולא סיפרתי הרבה, רק אמרתי, יש נער שאין לו תפילין ועושה בר מצווה, הוא צריך תפילין. מיד ברוחב לב. בלי שאלות, בלי מאיזה משפחה, אף פעם לא שאל מי המשפחה, מי הילד, מי הזוג, למי אתה נותן, שום דבר. פעם באתי אליו שהיה זוג באפרת עם מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, הם שקעו בחובות, הבנק חנק אותם, כל הצדדים חנקו אותם, הוצאה לפועל. באתי וסיפרתי שחסר לי סכום גדול, בלי שאלות, שוב, בלי שום דבר. נתן סכום יפה ואמר, תעשה בו כרצונך. ואני את המילים האלה לא אשכח, תעשה בו כרצונך. זה לא רגיל שאדם נותן מכספו ואומר לגבי צדקה, תעשה בו כרצונך. וכך הלאה וכך הלאה, אני יכול לספר המון סיפורים. אבל צבי, הוא לא היה רק איש שנותן צדקה, הוא היה גם איש של חסד. בתוך הנשמה שלו עמוק עמוק, היינו צריכים איש החזקה למרכז יד ביד, כי הדברים לאט לאט התחילו להתפרק. ביקשתי מצבי, וברצון ובהתלהבות, ניהל את החזקת המקום במשך שנים, עם רעיונות וחידושים שהוא במו ידיו עשה. היו שם דברים שלא חשבנו עליהם. למשל, הוא שם שני ארונות בחוץ כדי שאנשים יוכלו לשים את הבגדים ולסגור את הארונות. זו המחשבה שלו. הוא לא היה רק עם ידיים טובות, היה לו חוש טכני מאוד 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 גבוה. בעצם, לפי דעתי, הוא היה צריך להיות מהנדס אלקטרוניקה, או אחד המהנדסים הגדולים שהיו. הוא לא הסתפק בהתנדבות באפרת, והתנדב במחלקת עיניים בשערי צדק. הוא עבד שעות על גבי שעות, עם מכשיר חדש לבדיקת עיניים שהגיע לארץ. ופה שוב פעם החוש הטכני שלו, ורק הוא הצליח לתפעל את אותו המכשיר עם החוש הטכני שלו. אני באמת יכול להמשיך ולספר אין סוף סיפורים. אתה הרגשת אותי שסיפרת שאבא זיכרונו לברכה אמר ש מתנות לאביונים לתת רק אליי. כי הוא ידע שאני באותו יום, הוא ידע את זה, שבאותו יום זה הולך לאנשים באמת באמת, שהם לא יבואו לבקש אף פעם. ואם אני לא הולך אליהם, אז לא יהיה להם. והוא ידע את זה. הוא לא ידע את השמות של האנשים, הוא לא הכיר את האנשים, אבל הוא ידע שכך זה מתנהל. ובדרך כלל המתנות לאביונים זה גם הולך עם משלוח מנות, זה לא, אני לא לוקח מעטפה או כסף ביד וסופר ומחלק ככה לאנשים, אלא זה נכנס לתוך המשלוח מנות, למטה עם מעטפה, אף אחד לא רואה את הכסף, ואני מגיע לבית של כל אחד מהם ונותן את המשלוח מנות. אז אבא ידע את הרקע ולכן הוא אהב את זה. צבי עשה יחד עם ציפי שתיבדל לחיים טובים וארוכים וציפי תמיד עזרה לו, חברתו הנאמנה בחיים, שתמיד עודדה וחזקה אותו בכל המעשים הטובים. מזה הוא שאב עדות ודחף לעבודת הנתינה, הצדקה והחסד. צבי, תחסר לנו מאוד. החיוך הביישני שלך, הצניעות, היושר, יהיה נר לרגלנו, ללמוד ממך לאורך כל החיים שלנו, כדי שנוכל להמשיך את דרכך. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהודות למעשים הטובים של צבי, הוא נמצא בגנזי מרום, ולפי דברי חז"ל, זוכים בעלי הצדקה לראות את פני השכינה. אנא צבי, תתפלל למען משפחתך היקרה, למען תושבי אפרת, למען כל עם ישראל, יהי זכרך ברוך.
תודה רבה אלי על הדברים שיוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. אני לא יודע איך, אבל לאבא שלי הייתה תכונה שתמיד הוא מצא זמן. He somehow had a time for everything. היה לו זמן לנהל בית חולים ביום ולגבנות מרתף בלילה. היה לו זמן לנהל בית חולים במשך השבוע ולנהל את מרכז חסד יד ביד בסופי שבוע. וביני לביני הוא מצא גם זמן ללמוד תורה. ואכן, אחד מהחברותות שלו במשך השנים, ולא היו לו המון, אבל היה לו חברותות מאוד מאוד צפורות, היה לואיס ריפקין. And I'd like to ask you to please come and say a few words about the experience of learning with my father.
This week we are reading Pekudei. My words are based on the Sefer Ner Lamaor. Hanukat Mishkan b'chodesh leidat Yitzchak. B'yom ha'chodesh harishon b'achad ha'chodesh takim et ha'mishkan ol moed. In the first month of the first day, you shall establish the Mishkan. In Shemot Rabbah, it says, Kodesh Baruch Hu nitkaven lehamid et ha-mishkan b'chodesh shenolad bo Yitzchak Avinu. Hashem wanted to establish the Mishkan in the month that Yitzchak was born. Ha-chodesh Nisan, Chodesh Aviv, nigalu avasenu Mitzrayim. Am Yisrael, what came out of Mitzrayim? Even though it's Chodesh Yisiyat Mitzrayim, the Midrash focuses on the birth of Yitzchak. Why is this? The Midrash emphasizes Hanukkah Mishkan is the month which Yitzchak is born. Avraham ben Yitzchak ish ha'akedah olat mima rishon hanimul b'shmona. He is the yesod and the shoresh, the root and foundation of all the avot ha'akodesh that will bring the Shekhinah to Am Yisrael. V'yasu limikdash v'shochanti v'socham. Therefore, Dafka, the month and the birth of Yitzchak, is the time of Hanukkah Mishkan. Yom Shehu Rishon Akavat Tzmidim Kesidram. Just like Yitzchak's Mesirat Nefesh, the man HaKlal, so was Zvi's. When I took over many years ago to be a Gabbai in the Shul from Zvi, he trained me in gently. I was on the bim with him. Week, 2 weeks, and then I was off. I was ready for it. I had the pleasure and privilege of learning with Zvi. We had a chavruta on the Sivat Shalom based on the Parsha. We met in the shul and often in his home, where I was always so warmly welcomed by Zvi and Sipi. I would prepare something and we would go for it. He loved it. His face shone. His face lit up. He was a different person. He would light up as he read it. He was so engaged by the learning, and we enjoyed it so much, and our discussions about family and life in general. I learned so much from Zvi. Zvi was a man of principle and action. His hands, his avodat yad, are everywhere, in the shul, in his home. I miss him dearly. May we follow in his tzinua ways to make the world a better place. Yehi zechro baruch.
My father wasn't easily impressed by Chidushei Torah and by speeches. I can go through many Shabbos tables, lunches, where he very gently or not so gently criticized a rabbi's speech, either because it was absolute amaratzut, or it was just a lame idea, or a waste of time. And the fact that he learned with you, Lewis, means that he was genuinely impressed. And another gentleman in the room that he was genuinely impressed by was Rav Meir Schweiger. Rav Meir Schweiger was one of the Anashim she Yachad Itanu, Haya Behar Nof Ve'Avar Le'Efrat. Rav Meir Schweiger Haya one of the Anashim she'Abba Sheli Hitchaber Elav, Ve'Hu Lo Hitchaber Bekalut Le'Rabanim, Aval Hu Haya one of the Rabanim She'Elav Hu Hitchaber, She'Beginu Yatza Me'Abayit Le'Shiuro Ha'Shvui B'Mishna. הוא מצד אחד יתחבר לישרות ולכנות של הרב שוויגר, ומצד שני לתורה שבו, ולכבוד גדול שהוא יגיד כמה מילים לזכרו, הרב שוויגר.
חשבתי מה להגיד, וכמובן שתמיד צריכים לקשר את זה מפרשת השבוע. אז בפרשת פקודי, אז אנחנו מדברים על הקמת המשכן ועל כל העשייה שהיה כרוך בהקמת המשכן. אחד הדברים שלא מופיע דווקא בפרשה שלנו, אבל מופיע כן בפרשת ויקל, זה כל מי שעסקו במשכן, המרכז היה הלב. ואנחנו יכולים לקרוא על אלה שהיו נדיבי לב, על אלה אשר נשאו ליבם, ובמיוחד על אלה שהיו החכמי לב. וכנראה שהלב זה מה שפועם, מה שבאמת נותן את הדחיפה לכל העשייה במשכן. ואני חושב שדווקא הביטויים האלו של נדבה ליבו, נשאה ליבו, חכם לב, כל אלה באמת הם תיאורים אמיתיים לצבי. שמענו מאלי על הנדיבות ליבו. אפשר להגיד לא רק על נדיבות ליבו, אלא איפה שהלב באמת מרים אותו עם החיוך כמו שאתה אמרת. וברור שגם כן חכם לב. מה זה חכם לב? חכם לב זה לא רק עניין של אדם שיודע טכנית איך לעשות את הדבר, אבל אנחנו מכירים את המדרש שלמה קראו לו בצלל, משה התקשר באיך עושים את המנורה ובצלל פתר את זה. מה, אתה היית בצל אל? אז רואים שזה היה צבי, שצבי היה יכול לראות משהו, היה מרגיש איך זה צריך להיות, ומתוכו הוא היה יכול באמת לפתור את הבעיה. ואנחנו יודעים שדווקא בגלל כל התכונות האלו של חוכמת לב, נדיבות לב, זה מה שבסופו של דבר הביא לידי השראת השכינה בתוך עם ישראל. האמת היא שאני חשבתי על זה היום, לימדתי שיעור היום, שדווקא זה ראש חודש אדר, וזה עניין של עוד שבועיים יהיה פורים. דווקא כשאנחנו קוראים על מה שקורה במגילת אסתר, מגילת אסתר זה בדיוק נפוכו. אם אנחנו מסתכלים, דיברת על העניין של אבא לא היה, במקרה היה בגלות, אז פרשת פקודי עוסקת בהקמת המשכן, בהתגלות השכינה. כשאתה קורא את המגילה, איפה השכינה? שם השם לא מופיע. במקום שם השם יש לך המלך, המלך, שזה אחשוורוש. ואני רוצה לקחת עוד דבר. דיברתי על העניין של הלב שהיה כל כך חשוב בעשיית המשכן. דווקא אנחנו מוצאים את הלב במגילת אסתר, שני מקומות, אצל אחשוורוש ואצל המן. אצל אחשוורוש, כטוב לב המלך ביין. טוב לב, במה? ביין. ואצל המן, ויצא המן ביום הוא שמח וטוב לב. למה? בגלל שאסתר הזמין אותו למשתה יין. ומה ההבדל בין אחשוורוש והמן? מה ההבדל בין הלב שלהם למה שיש בפרשה שלנו, הטוב לב שלהם, זה לא כמו שאלי תיאר שהם נותנים צדקה, אנשי חסד. הטוב לב זה שהם מתלהבים מעצמם. והם באמת כל כך, אם אפשר להגיד, מרוכזים בעצמם. שפתאום כשקורה משהו שלא לפי רצונם, לא לפי דעתם, אתה רואה חמתו בערה בו, איכשהו כועס, בגלל שכל מה הלב שלו זה רק על הוא עצמו, זה לא על אנשים מסביבו. וזה ההבדל בין הסיפור של פורים, זה ההבדל בין הגלות, זה ההבדל בין מה שיש בארץ ישראל. אז לפי הזיכרונות שלנו, כמו שאתה תיארת, האמת היא שאני אף פעם לא חשבתי על זה, אבל אני גם כן ניצול שואה, וכנראה שיש הרבה משותף בינינו, שהיה בינינו. ואז קודם כל אני אגיד דבר שאתה לא יודע. אמרת שאבא היה כאילו בורח מבית הכנסת, לא היה נשאר, מפטפט וכו' וכו'. אז דווקא בשיעור שלנו, אז תמיד היינו צוחקים. אז קודם כל, אבא תמיד היה הראשון, או לפחות בין הראשונים שהיה מגיע. ואפשר להגיד את המסירות נפש שלו, שאף פעם לא היה מחסיר, ותמיד היה מגיע ראשון לשיעור. אבל בגלל שלפעמים אני הייתי מאחר, אז היה להם, לאנשי השיעור, 5 דקות של בטלה. ואז אני הייתי נכנס, ולפעמים הייתי מגיע בזמן, אז אני אמרתי, אבל צריכים, בכל זאת זה כבר מסורת, של 5 דקות של בטלה. ואז אתה היית, אבא היה באמת נפתח. ואז היית רואה אותו שהוא מדבר על ענייני דיומא, היה מדבר בדרך כלל על פוליטיקה, מה שקורה. והאמת היא ש... באותם דקות אני באמת הרגשתי את החברות, בגלל שגם אני גדלתי בבית של ניצולי שואה, וההרגשה הייתה של יהודי גאה, שאתה באמת גאה בזה שאתה יהודי, ואתה באמת כל כך אכפת לך ממה שקורה לעם ישראל, ממה שקורה בארץ ישראל. ותמיד ראיתי את זה בעיניים של אבא, שהוא באמת היה אכפת לו. זה לא היה סתם לדבר פוליטיקה, אבל זה יצא מתוך מה שקרה קשקש שלו, שהוא באמת היה אכפת לו מה שקורה. מצד שני, אחרי 5 דקות, אז היינו לומדים. כשהיינו לומדים, אז אפשר היה לראות גם כן את החיוך, אבל חיוך של שמחה, השמחה של תורה. תמיד הוא היה מעורב במה שקורה, תמיד היה מגיד, הוא היה אומר משהו, והרבה פעמים, וזה היה הרווח שלי, שהיה באמת מביא את הניסיון חיים שלו לתוך מה שאנחנו לומדים. ותמיד היה לו משהו ענייני להגיד. מאוד נהניתי, וזה היה, אני אפילו שכחתי, בגלל שלא נזכרתי, אתה הזכרת משנה, בגלל שזה התחיל במשנה, אחר כך עברנו לגמרא, והיו הרבה שנים שלמדנו ביחד, ובאמת חסר לנו. אני רק יכול להגיד שהזיכרונות של אדם שעושה חסד, של אדם שבאמת אוהב תורה, יש בו יראת שמיים, וכמו שאלי ואני גם כן, זה לא היה לאו דווקא מהשיעור, אבל מהבית כנסת. אדם שתמיד עושה בצניות, זה מה שבאמת עושה רושם, זה מה שנשאר אצלי, ואני מעריך את זה, וזאת הייתה החברות האמיתית. יהי זכרו ברוך, ושבאמת שהילדים ימשיכו בדרכו, שהם כן ממשיכים בדרכו, ושבאמת שלמעלה ירווה הרבה הרבה נחת.
תודה רבה הרב שפייגר. לכן אחד הסימנים הראשונים שידענו שאבא מתחיל לשקוע היה שהוא הפסיק להגיע לשיעור שלך שהוא התמיד בו כל כך הרבה שנים, וידענו שמשהו לא בסדר. ואכן הדובר האחד לפני האחרון הערב זה אחד האנשים הבודדים שאני חושב שאבא היה מוכן לקרוא לו חבר וידיד אמת. הוא ישב בדיוק מלפניו בבית הכנסת, אבא שמח על שיקול דעתו, ואבא שמח ושמח עם סמך ושמח עם סין עליו. And that is of course his dear friend Larry Freeman, who till his dying day he said, I have to get out of the house and learn and go back to learning with Larry. And he never stopped that aspiration to go back and learning with you. Unfortunately, it was decreed otherwise, but he cherished your friendship, and it would be a great honor for us if you can perhaps share a few memories with us.
All right. I usually do not speak in public at all. But when Yeshua asked me, I just couldn't say no. Tzvi, to me, he was a chaver, he was a friend, and he was a mentor. We learned together in a group for many years. His insights and comments were always inspirational, clever. It was a joy to learn together. And, like Yeshua just said, even when he was sick, he tried to come. Okay. As a friend, he's someone I could always call on for help. He took me every year to the mikveh on Rosh Hashanah and Yom Kippur. His knowledge of electronics, as a couple have mentioned already, was unbelievable. He taught me how to use my VCR. He hooked it up to my TV, a TV that he hooked up onto the wall himself. He taught me how to use many programs on my computer. When I had car trouble, he came and fixed it. When he donated this kitchen here in the shul, I asked him, why'd you put wheels on the bottom of the table? He explains, if they wanted to clean the kitchen, it could be rolled out into the yard. He had this ability to foresee what may occur in the future. As a mentor, we would talk about proper behavior in relations between people to people, chava to chava, members of the shul, how they should behave in shul. And listening to him, I learned what it means to be modest, to respect others, and what life is about. One example. There was a time that he was working in the U.S. and coming back periodically. It's a short period. On one trip home, one of his children asked him, when is the next time you're coming to visit? When he heard that word visit, he understood he had to change what he was doing. Family always came first. When we talked about our children, I could tell how much pride and nachas he got from them. I really miss him very much. Yehi zikro baruch.
To sum up an evening like this is going to be very difficult, and to sum up someone's life in just a few minutes is going to be even more challenging. אבל אין אתה רשאי להיבטל ממנה, you have no right to go ahead and not to try. אז תרשו לי בבקשה לסיים את הערב בכך שאני לא חושב שזה מקרי שאבא שלי עלה לגנזי מרומים בראש חודש, כי לעניות דעתי כל חייו הוא היה איש ראש חודש. His personality, if I have to sum it up in just a few moments, was a story of Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, which is the day we're in the midst of, is a pretty well-kept secret. כשהולכים לבית הכנסת, זה נראה כמו חול המועד. יש ארבע עליות כמו בחול המועד. יש שחרית ויש מוסף. אפילו חולצים תפילין לפני מוסף שיראה עוד יותר כמו חול המועד. אבל מצד שני, כמו שידוע לכולם, יש חצי הלל בלבד בראש חודש. There's only a half hallel on Rosh Chodesh, even though there's four aliyahs like חול המועד. ויש מחלוקת עם ארבע דעות בשולחן ערוך. מה עושים עם הברכה של ראש חודש? האם מברכים תמיד? האם מברכים רק בציבור? האם לא מברכים בכלל? ועוד דעה שאומרת אפשר לברך אבל רק עם שני אנשים ביחד. ראש חודש הוא איזשהו אבם. ראש חודש זה UFO. It's like a Yom Tov, but it's not a Yom Tov. In Shul it looks pretty festive, and once we leave Shul, it looks pretty much like any other day. תראו לעצמכם מה עבר לכם היום, שהיה היום הראשון מבין שני הימים של ראש חודש. אם התפללתם הבוקר, זה היה נראה כמו חול המועד. שעזבתם את התפילה או עזבתם את בית הכנסת, הלכתם לעבודה, הלכתם ליום חמישי רגיל לחלוטין. וכך יהיה גם מחר. There is an opinion in the Shulchan Aruch that it's a mitzvah to have a little seuda on Rosh Chodesh, and I'll read the exact quote, mitzvah laharbot b'seuda b'Rosh Chodesh. In other words, not to have a meal in honor of Rosh Chodesh like we do on Purim, like we do on the Yamim Tovim, or like we do on Shabbatot, but if you're going to have a meal, add a piece of bread. If you're going to eat your chicken, add some potatoes. That's basically the mitzvah of Rosh Chodesh. On the other hand, Rosh Chodesh is a day שאסור בהספד ותענית. You're not allowed to eulogize and you're also not allowed to fast on Rosh Chodesh. So Rosh Chodesh seems to be a day that's festive but not festive. It seems to be a day that wants to be holy but can't. And indeed, comes along the Ramban as he reads the Chumash and he sees that in the Chumash, for all states and purposes, Rosh Chodesh is like any other day. It's written in Sefer Bamidbar, together with all the sacrifices we bring on Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, it puts in Shabbos and Rosh Chodesh as well. The famous pasuk that we all know from the Yom HaAtzma'ut davening, and that is, Uv'yom Simchatchem, Uv'mo'adechem, anyone? Uv'Rashei Chodshechem? In other words, B'Torah Atzma, en hevdel, ben Rosh Chodesh l'shar HaMo'adot, aval tachles, anachnu yodim sheyesh hevdel anak. And indeed, says the Ramban, and I quote, the Ramban says that with regard to Rosh Chodesh, nitztaveinu b'simchat ashir al ha-korban, b'sha'at ha-korban b'chlal ha-simcha, ela shemiyatu rashei chodashim b'gvulin, mipnei sheino mekudash lechag ve'ino ta'on shira. Da'ayinu Rosh Chodesh hu ulai chag b'mikdash, aval hu lo chag mechutz la-mikdash. Maybe Rosh Chodesh is a festive day in the temple. There's special sacrifices, the Musaf sacrifices. But outside the temple, there's really no remnant of it. There's no sukkah to show. There's no matzah on the table. There's no festive clothing. There's really nothing outside of davening per se in our mikdash me'at, in our shuls. And indeed, if you can sum up Rosh Chodesh, we'll basically say it's a very regular day, just davening is longer. Ve'yom ragil, rak ha'tfilah yoter arukah. Ve'achen, omer Rav Soloveitchik, באחד מהמאמרים הנפלאים שלו, שלדעתי מדבר הישר על אבא שלי הרני כפרת משכבו, says Rav Soloveitchik, that indeed there's two kinds of kedusha, two kinds of sanctity that we have within the Jewish people. Kedusha gluya וקדושה נסתרת. An open sanctity, which is external. Namely, how do we know it's Rosh Hashanah? So if you go in Efrat, there's not too many cars on the street, and people are walking around very festive, and you hear the shofar blowing, and ultimately there's a vatikin minyan, so the parent, one parent can go home and another parent can go to shul, and we all know it's Rosh Hashanah. How do we know it's Sukkot? Ki yesh Sukkot mikol chatzel, v'anashim hochim habayta im lulav. Ze kdusha gluya. מה זה קדושה נסתרת? אומר הרב סולובייצ'יק, זה הקדושה של ראש חודש. אמנם זה יום קדוש ומיוחד, ואנחנו יודעים את זה מהפסוקים בתורה, אבל תכלס, אין לו שום נפקמינה אמיתית מחוץ לבית הכנסת ומחוץ לתפילה. It maybe is a sanctified day, but it's basically not an external sanctified day, but a קדושה פנימית, an internal one. And if I have to sum up my father's life and his personality, I have to admit that during the Levaya, I was talking about my father going from a ma'ayan to a mikveh, going from a spring water that constantly did so much, and you heard about it this evening, to a mikveh that started to close in and in until he was taken from us. And now that 30 days went by, I tried to zoom out. Mima'ofa tzipol nisiti lachshov. מה מאפיין את האישיות של אבא שלי יותר מכל? ולא היה לי יום אחר בשנה אלא ראש חודש. כי אצל אבא שלי תמיד הייתה פעל בין החיצוני לפנימי. There was a gap between what he felt inside and what you saw outside. מצד אחד, חיצונית, כמו כל ילד בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70, אמרו להם ללכת לבית הספר ותחטפו מכות בדרך וככה זה, כי אנחנו יהודים ומרביצים לנו. ככה זה היה חיצונית. פנימית הוא לא יכל לחיות עם זה. פנימית הוא האמין שהוא, כמו שאמר הרב שווייגר, יהודי גאה, ואבא שלו עבר את השואה ויש לו מספר על היד, ואמא שלו עברה את סיביר, ואיך יכול להיות שאנחנו חוטפים מכות ולא מחזירים מכות? וממילא, הקשר שלו אז עם הרב מאיר כהנה, שהיה קשר של מורה, של רב, אבל היה קשר של אדם שדיבר כמו יהודי גאה. אבל תכלס היה לו סתירה, ומה שהוא עשה חיצונית, חטף מכות כמו כולם, לבין מה שקורה לו בפנים. מצד אחד, הוא היה שומר שבת כמו אביו, אבל אני בטוח שאם אבא שלי היה לו משאלה אחת, זה היה לפתוח את הלב של אביו, זיכרונו לברכה, ולדעת מה עובר עליו. ניצול שואה שעבר את מחנות הריכוז, כאשר הוא אומר בחגים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מה עובר עליו כאשר הוא אומר את המילים עם הנבחר, כאשר הוא בעיניים ראה את צבאות השואה? But my grandfather didn't talk about what happened in the Holocaust till his dying day. We know very, very small stories, and that's about it. And there was that gap between the Shomer Shabbos on the outside and what's going on the inside. מצד אחד הוא היה חבר בקהילה פה המון שנים, הגיע למניין מדי יום, ואכן הוא הגיע למניינים גם בארצות הברית שזה לא היה באופנה. אבל מצד שני, הוא היה אדם שלמרות שהוא היה חבר קהילה בארצות הברית, חבר קהילה הייתי אומר חשוב, אדם שמגיע כל יום לתפילה, לא רק בשבתות, אדם שהיה המתקן הראשי של הרב, אדם שהיה אדם שאפשר לסמוך עליו לכל דבר, להפטרות וכולי, לא היה לו פחד להגיד הפטרה או מה שלא יהיה. תכלס, הוא היה בא הביתה והיה אומר, לא יכול להיות שהיהודים נשארים בגלות ולא עולים לישראל. אז בחיצוניות היה חיוכים בשבת שלום ומה נשמע, וכמובן משמים דמי חבר לקהילה, וכמובן אנחנו לא יוצאים בדרשה של הרב כמו אחרים, אבל פנימית היה לו מאבק. איך יכול להיות שיש לו כל כך הרבה יהודים שרק מתרבים והולכים והם לא עולים ארצה? בתקופה מסוימת בארצות הברית לא התפללנו בבית כנסת גדול, התפללנו בבית כנסת קטן, שטיבל קטן, עם איזה רבה חסידי, שאנחנו לא יודעים עד היום מאיזה חסידות הוא. There was a shtibo with a rebbe. He wore the rebbe. He looked like a rebbe. He smelled like a rebbe. He looked like a rebbe. We called him the rebbe in our house. This is what he did for a living. Now, my father was the chief fix-it man. My father was the man that took care of the chairs with the names on it before Rosh Hashanah. He was absolutely devoted to the shul more than most members. At the same time, he had no respect for this rebbe. He used to come home and talk about his speech at the height of idiocy. He used to talk about how this man talks about Israel as if it's a place that's in dreamland. Just one story comes to mind. Haya pam echad shehigi mishu lakila ואמר שהוא עולה לישראל והוא יהיה בצבא קבע. ואותו רבי חסידי לא יכול להבין. מה זאת אומרת צבא קבע? איך אתה עושה קריירה מהצבא? שצריך להילחם, אז הולכים להילחם. אז אבא שלי שומע, כמו שאמרתי, היה חבר קהילה טוב, ננהן בראש, החיוך שדיברתם עליו הביישני, אבל היו מקרים שהוציאו אותו מהכלים, וזה היה אחד מהם. ומה הוא אמר לרבי החסידי טיש של סעודה שלישית, כמובן זמן רבנו תם, אז זה טיש שהולך הרבה זמן, כן? בין מנחה לבין ערבית של רבנו תם, הוא אמר, רבי, I have a question for you. Tomorrow there's a war in Israel. You're able to fly an F-16? There's a war in Israel tomorrow. You're able to run the communication system? אתה יודע להטיס מטוס, אתה יודע לראות מהטנק, אתה יודע מה זה תותח, אתה יודע איך לראות ברובה? ודאי שצריך צבא קבע, בשביל אותו יום שבה צריך להילחם. אבל, חיצונית, הוא היה חבר קהילה כמו כל אדם. והדברים המשיכו הלאה והלאה בחייו. ורק עכשיו בחודש אדר אני מרגיש את מה שהוא הרגיש לדעתי כל שנה. היוצאית של אביו, שכפי שאמרתי היה קשור אליו במיני נפשו, היה בפורים. לא ב-י' אדר א', אלא ב-י' אדר ב', כך שכל שנה זה יצא בפורים. עכשיו תראו לעצמכם אדם שמגיע לבית הכנסת להתפלל בפני העמוד, כי זה יורצייט, וכולם פה עם שמח, וכולם עם חיוכים ועם מסכים, ועם מסכות, סליחה, ועם כל הדברים שמבטאים את פורים, והוא בעצמו באמצע יורצייט. והוא יכול להעביר את היום, הוא יודע לתת לאנשים להשתולל, אבל הוא צריך להגיד קדיש. ומדי שנה הוא עבר את זה. מה שאנחנו כמשפחה עברנו בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, הוא עבר מדי שנה מאז 1994 שאביו נפטר. כל העולם שמח, כל העולם בחיוכים ובדיחות, והוא ביורצייט על אביו. חיצונית, הוא חגג את פורים, קיים את ארבע המצוות של היום. פנימית, אני לא חושב שהוא היה שם. אכן הוא חייך ודיברו על החיוך שלו, אבל אני יודע שבפנים היה לו עצבות, והיה לו חרטות, והיו לו הרבה דברים שתכלס, ממיוחד בסוף ימיו, היה לו קשה איתם, קשה מאוד להשלים איתם. אבל חיצונית, אנשים ראו אדם כמו כל אדם, אדם מסור לקהילה, מסור למדינת ישראל, במיני נפשו, אדם שכפי שאמר אלי נתן צדקה, בלי לשאול שאלות, אדם ששילם דמי חבר מדי שנה, למרות שבשנים האחרונות כמעט ולא הגיע לבית הכנסת, אבל פנימית, הוא עבר הרבה מאוד מהפכות נפש, שהיה כה קשה מאוד איתם. Outside he was like any other Jew, a religious Jew that comes to shul and smiles and says Shabbat Shalom. But like most of us, inside there's various things happening. And unfortunately, in my humble opinion, what eventually he couldn't live with was indeed this gap between the externals and, of course, what's inside. He couldn't live with the gap. Ben apnimi lachitzoni. He couldn't live with the fact that on the outside he looks one way and in the inside he feels another way. That's the way he grew up. That's the way he was for the majority of his life. But eventually got to a place where he just couldn't do it. He just couldn't do it because his neshama, his soul, his brain that you spoke about so beautifully this evening was full of creativity and wanted to bring it out. He wanted to build that next bookshelf. He wanted to go ahead and buy that newest computer. He wanted to get the newest gadget and capture it and understand it and know how to fix it. And his body didn't let him do it. And in my humble opinion, the day I remember that this can't go on, this gap between what you see on the outside and what's happening inside, is the first time that he had to call someone to build his sukkah. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה להזמין בן אדם לבנות לך סוכה. בכל הרחוב, רחוב מגדל העדר, אנשים בונים סוכות, זה לא דבר מסובך. אדם שבנה מרתף במו ידיו, זה אומר חדרים, אינסטלציה, חשמל, מים וכולי, חימום, צביעת הקירות, כמובן, עם הזמן שינה את החדרים על פי התנועות במשפחה, כאשר התחתנו, אז החדרים זזו לפה, זזו לשם, קירות גבס נפלו וקמו. אדם כזה לא יכול עכשיו לקחת מקדחה ביד ולבנות סוכה שכל אדם ברחוב יכול לבנות. וראיתי את הפרצוף שלו, שלא היה לו ברירה, ברירה גופנית, אלא להזמין איש מקצוע, ואמרתי באותו רגע, זה לא יכול להמשיך. זה לא יכול להמשיך ככה. או שהוא יבריא, או שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו לעולם, שבה לא יהיה לו מגבלות גוף והנשמה תוכל ליצור. ולכן אני אכן חושב שזו הסיבה שבראשי חודשים אנחנו בעצם אומרים שזה לא יכול להימשך. מה קורה בחגים? מגיעים למוסף ומתחילים יפה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו ותיתן לנו את היום הזה והזה. We start off מוסף on the ימים טובים very nicely. It's a beautiful day, you've chosen us, you loved us, you gave us this Yom Tov, we're so happy to be sitting in the sukkah and either freezing or being too hot. We're so happy to be eating matzah and getting constipated. We're even happier of getting hanged over from the four cups of wine. We love it. And Shavuot, what can be better for a Jew than eating milchiks? And Rosh Hashanah, the long davening, this is what we love. Ta bechaltanu mikol ha'amim, ahavta otanu. Ve'az, ve'rak az, acharei she'omrim she'ze yom yafeh, ve'ayom bahir, v'ashemesh zorachat, nizkarim, she'mipnei chataeinu galinu me'arceinu, ve'nitrachaknu mi'al admateinu, ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך. So you start out nice, and then you remind everyone there's no Beit HaMikdash, and you end nice. What do we do on Rosh Chodesh? On a day in which there's such a gap between the external and the internal, ביום שיש את הפער הזה, בין מה שנראה חיצונית לבין מה שקורה פנימית, דיינו פנימית זה יום קדוש, אבל חיצונית זה נראה יום רגיל. איך אנחנו מתחילים את מוסף? ישר לשלילי. איך התחלנו מוסף היום? איך נתחיל מחר? ראשי חודשים לעמך נתת, מיד זמן כפרה לכל תולדתם. במילים אחרות, it's Rosh Chodesh, start repenting because you're all sinners. There's no Beit HaMikdash, this day is useless without a Beit HaMikdash. When there's a day in which there's such a gap between the external and the internal, you can't start out nice. ואכן, אני מקווה ומתפלל, שאכן אם הקדוש ברוך הוא גזר עליו שהוא יילקח בראש חודש, ומדי שנה אנחנו נציין את יום הזיכרון שלו בראש חודש, אני בהחלט חושב שזה לא מקרי. כי או שיבנה המקדש וכבר לא יהיה את אותו פער בין החיצוני לפנימי, או שחס וחלילה אנחנו נצטרך לבטל את ראש חודש. לבטל את ראש חודש זה לא אופציה, אז אנחנו מקווים ומתפללים שיבנה המקדש, ואכן זה יהיה יום חג לא רק במקדש אלא גם בגבולים. אבל עד שזה יקרה, אני מאוד מקווה ומתפלל, וכך קיוויתי בחודש האחרון, שהקדוש ברוך הוא לקח את אבא שלי לעולם האמת, ובעולם האמת אין לו את מגבלות הגוף כפי שהוא היה לו כאן בשנים האחרונות לחייו. ובמקום הזה הוא יכול בעזרת השם לתת לנשמה שלו ליצור, ולתת לנשמה שלו לעסוק בכל הדברים ששמעתם היום, גם ללמוד תורה ביום, בעולם שכולו טוב, וגם ליצור. הבן שלי נועם שיושב פה אמר שזה לא מקרי, שסבא נלקח בפרשת תרומה, ביום ה-30 זה פרשת פקודי, כי כפי שכולם יודעים, הוא היה בנאי. אין ספק שהפסוק שנאמר על בצלל, הוא הפסוק שאפשר להגיד עליו בקלות, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. There's no question in my mind that it's not a coincidence that he was taken on Rosh Chodesh, because his life was this gap between the externals and the internals that just can't go on. We need a Beit HaMikdash. And therefore I hope that he's in the better world where he doesn't have those shackles on his body, and he's able to, God willing, create again and do what he loved to do. And if indeed the Medrash is correct that up in Shemayim there is a Beit HaMikdash that's parallel to the one on Har HaBayit, then HaKadosh Baruch Hu took him to be one of the chief builders, to at least look at the plans and make sure they're okay, to change them if needed, and to start drilling and to start doing what he loved to do for that Beit HaMikdash up there until we see it down here. אני מאוד מקווה שבעולם שכולו טוב הנשמה שלו שוב יוצרת ועושה כפי שהוא אהב. וכל הדברים ששמעתם הערב בעזרת השם נעשים בעולם האמת, אהבת התורה שלו, יראת השמיים שלו, וכמובן ידי הזהב. אני מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא משתמש בשלושתם, ובעזרת השם אני מקווה ומתפלל שעוד נגיע ליום שראש חודש לא יהיה אותו פער בין החיצוני לפנימי, אלא יתאחדו כדי שלא יהיה שום פער בין הפנים לחוץ. בסיום דבריי, תרשו לי בשם המשפחה כולה להודות לכם, לקהילה הנפלאה הזאת תפארת אבות, לקהילת רחוב מגדל עדר, לכל קהילת אפרת. אני חושב שאבא הריני כפרת משכבו היה מתפלא אם היה יודע שאתם התרחתם את עצמכם הערב להגיע לכאן לכבודו. My father never got an honoree. He never was the guest of honor at any dinner that I know of. And ultimately, I think he would be rather surprised that you came here this evening to cherish his memory. I don't think he would think it would be an ishonor, because not that the kind of person he was. But the love that our family has gotten from this community in general in Efrat, and this particular community in particular, has been endless and boundless, and it continues to come to this very moment. And we thank you very much for everything you've done for us in this difficult time. And we hope and pray that as my father did chesed for this community, we will continue that chesed for many years to come. And to all of you in health and happiness, may you have a very happy Chodesh Adar, and we should always meet in Besarot Tovot. I'm going to say Kaddish now, and afterwards, please help yourself to the refreshments. We, Baruch Hashem, have a mixed marriage family. We have Sfaradim in the family, Baruch Hashem, and not just Ashkenazim. So we're going to take the Sfaradi custom of saying Brachot, and it should be Le'ilui Nishmato. David Kadash Mehaba Neamadi Brach Kirutei Veyamlich Malchutei Veyatzmach Burkanei Veykarev Mishichei Bechayechanu Veyomechanu Bechayei Bechol Beit Yisrael Ba'agala Vizman Kariv Vimru Amen Yehei Shemei Rabba Mevarach Alamunot Meyot Maya Yitvarach Vishtabach Vitpar Vitroma Vitnasei
ויתדע ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו אלא מכל ברכתה ושירתה תושפחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תמידי הון ועל כל תמידי תמידי הון ועל כל מנדוסקים בהרייתא דיבעת וקדישה עדיין ודי בכל אתר ואתר יהיה להון ולכון שלמה רבה, חינה וחיסתה ורחמי, וחיי הריחי וזונה ריביחי, ופוקנה מקדם אורון דיבשמיה, ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו, והכל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומר, הוא יעשה שלום עלינו, והכל ישראל, ואמרו אמן.
תודה רבה לכולכם, מוזמנים להתקבל.